אנשים עם קבלה.
במצבים היסטוריים קודמים, ראינו, כשיש משבר כזה כולל, זעזועים פנימיים, עמוקים, אובדן דרך, אובדן זהות, תוהו ובוהו, גם הייתי אומר, ירידה מוסרית, קטלנית, כן? רמת המוסר, כן, אני כן. רואה את התופעות הלוואי, כן? אנטישמיות תמיד מרימה הראש, אבל היא גם מבשרת משהו ליהודים, גם אם הם לא רוצים לזוז, היא בעצם בסוף לא תהיה ברירה. היהודים חזרו לגרמניה, לדוגמה. זאת המדינה היחידה שבשלושים השנים האחרונות יש או היה גידול במספר היהודים במדינה, באירופה. המקרה היחידי. וכולם דיברו על גרמניה אחרת וכמה זה מצוין ונפלא, ויהודים לא מעטים מחבר העמים, כן, הלכו לשם כן. וכו'. ועכשיו יש את התופעה של הצעירים הישראלים שחושבים ברלין זה המקה, כן? זה כן? ירושלים חס וחלילה של העולם הפוסט-ציוני. אז אני חושב זאת אשליה נוראית, זה דבר זמני ביותר, יש בעיה של יוקר מחייה פה, אבל זאת לא סיבה, זה באמת, זאת טרגדיה, זה אובדן דרך. כמובן, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלות למה זה קורה, אבל בתור חברה, אבל זה משהו נוסף. זאת אשליה מוחלטת, הייתי בברלין עכשיו, ואני שמעתי מפי אנשים שחוו בחודש יולי את ההפגנות האנטישמיות בערי גרמניה. כן. מי שחושב שזה בעצם עתיד, אפילו במדינה שבניגוד לשאר מדינות אירופה היא משגשגת כלכלית וכו', מהרגע שיהיו קשיים שם, מה שראינו בחודש יולי זה יהיה כעין וכאפס למה שיקרה. ולכן זה יהיה כמו בצרפת. בצרפת יש משבר גדול מאוד בשביל היהודים שכן מתחילים לזוז, מפני שהם הבינו את המסר, רבים מהם. וחלק מגיעים לפה. ואני חושב שזו תופעה כללית, אפילו בארצות הברית, במוקדם ומאוחר לדעתי זה יקרה. אני לא, בוא נאמר, אני לא מלא שמחה שזה יקרה ככה. עדיף שאנשים מרצונם החופשי, מתוך שכנוע פנימי עמוק, באים למסקנות המתבקשות, אבל האנטישמיות מילה תמיד את התפקיד הזה בתודעת עם ישראל. קודם כל, להחזיר את היהודים לתודעה שהם יהודים. כן. ובמאה ה-20 כבר, עם התנועה הציונית העולמית ומדינת ישראל שוקמה, אני חושב שזה כן איכשהו, זה הצד הצד שלא לזלזל בו, הוא כן פועל, הייתי אומר, בלהניע את העם היהודי למקום שמיועד לו.
בשביל מה? אם כבר אתה מדבר על הילוך היסטורי, שיש איזשהו כוחות שפועלים ומובילים, ודוחפים כל התהליך הזה, כן, בשביל מה?
בשביל מה? בשביל מה? קודם כל, היה אדם אחד, שבוודאי כולנו זוכרים אותו, שיותר מכל אחד אחר הקים את המדינה, דוד בן גוריון. לא שאני מזדהה עם כל דבר שהוא עשה ואמר, אבל דבר אחד הוא האמין בו, שאני גם מאמין בו, שעם ישראל חייב לקחת במלוא הרצינות את האמירה להיות אור לגויים. זה התפקיד העמוק ביותר שיש לנו. זה תפקיד נורא קשה, שלא יהיו אשליות. להיות אור לגויים, זה תפקיד נורא קשה.
במה?
אז במה?
עוד כמה פרסי נובל?
לא,
עוד כמה...
לא, לא. זה גם, מדע זה גם חשוב, אבל בוא נאמר, אור לגויים, אני חושב, חברה למופת, הגשמת כל היכולות הפנימיות, הרוחניות של בני האדם, חברה הרבה יותר סולידרית, ואהבת לרעך כמוך, זה אולי הציווי הכי עמוק של, של היהדות, כן? שוב, לא קל לבצע אותו.
אפשרי? אפשרי?
תראה, יהודי לא שואל אם זה אפשרי, מפני שהבלתי אפשרי, זה מה ש...
זה ההיסטוריה שלו בעצמו.
כן, זה מה שאנחנו צריכים לשאוף אליו. אבל זה גם סיבה לשנאה, דרך אגב. שאנחנו ביטלנו את זה.
ואהבת לרעך כמוך. למה? בגלל שאנחנו ביטלנו את אהבת לרעך כמוך. זאת סיבה לשנאה?
לא, אחת הסיבות לשנאה, אבל כל זה בתת מודע לדעתי, כן, של כן. הגויים. הם יודעים באיזשהו מובן שהיהדות והיהודים מזוהים עם דרישות, דרישות מוסריות גבוהות. אם הם לא יודעים שום דבר אחר על היהדות, מאשר עשרת הדיברות למשל, הם יודעים שיש הרבה לאווים שם. לא תרצח,
כן.
לא תחמוד, לא תגנוב, לא תעיד עדות שקר וכו' כן. וכו'. עכשיו, הלאווים האלה, זה קצת נגד הטבע של האדם, בדעתי.
לגמרי, לא קצת.
קצת אמרתי באנדרסטייטמנט, שאני חונכתי באנדרסטייטמנט, כן. אז יש תינה. לגבי הדבר הזה, מי שדורש ממך דברים שולחים נגד האינסטינקטים שלך, נגד הטבע האנושי, שהוא שואף לא פחות לרע מאשר לטוב, כן? היהדות מזוהה עם זה. זה כמו איזשהו אבא מלמעלה שמטיל עליך עונשים.
למרות שזה לא, 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 לא רואים את זה ביניהם, בין היהודים.
לא רואים את זה, אבל זה הדימוי. ככה אני ראיתי זה כבר מהיהדות שלי באנגליה, שזה בדיוק, היהדות נתפסת ככה, והנצרות לעומת זאת כביכול מלא רחמים. כמובן, כל זה מעוות, זה לא משקף מה שיש באמת, אבל הם הנוצרים מלא רחמים, וזאת דת של אהבה. כאשר היהדות זה דת של חוק ועונשים.
יש סבל ולכן,
סחר.
לקח על עצמו את הסבל.
עכשיו, זה הדימוי. נורא קשה לשנות את הדימוי הזה, אפילו בתקופה של רצון טוב, כי בכל שנוצרים כלפי יהודים, זה לא כל כך השתנה. והברית הישנה, כפי שהם מכנים את זה, כן? הברית הישנה, זה כל כולו, כאילו, משהו קשור ל... לסחר ועונש ולנקמה ודברים מהסוג הזה. עכשיו, היהדות הציגה אתגר לעולם הגויים, שהם לא כל כך היו מוכנים לקבל, והם השליחו, רוב הטיעונים האנטישים דרך אגב, זה השלכה קלאסית. של כל הדברים שאינך רוצה להכיר בתוך עצמך, ואתה משליך את זה על אז גורם חיצוני, שהוא במקרה הזה היהודי, שהוא הופך לדמוני, כל הדברים שאתה לא מקפל בתוך עצמך. עכשיו, גם העניין של אור לגויים, נכון שזה יכול להרגיז, והעם הנבחר זה ברור, זה מוטיב חוזר באנטישמיות, בכל התקופות, אצל כמעט כל העמים, חוץ מכמה בודדים, אבל אין לנו ברירה אלא לדעתי לנסות ולהיות רואים לזה. אם זה התפקיד שמיועד לעם ישראל, אז כל אחד כאינדיבידואל, הרי אין צו קולקטיבי שעובד באמת, זה עניין אינדיבידואלי, בסופו של עניין. אם אתה לא מפנים את זה בעצמך, אם אתה לא מיישם את זה בחיים שלך, אין לזה הרבה ערך בסוף. אז היהודי צריך להיות ראוי לזה, ולא להתייחס יותר מידה למה שאומרים הגויים בנושא הזה, ואני חושב שרק במדינת ישראל אפשר באמת, במציאות, ליישם את זה.
מותר לשאול.
כן.
האם ישנה בך כזאת הרגשה שיש קשר בין אם נקיים את התנאי הזה והתרך כמוך, או נו, עם הכל היתר הנלווים לזה התנאים, זה השפיע על אומות העולם בצורה, לא יודע, באיזה צורה וירטואלית. זאת אומרת, מה שכאן יקרה, כנגד זה שם זה יקרה.
תראה, בסופו של עניין, אני מספיק אופטימי כדי לחשוב שכן, יש השפעה כזאת, שיש דבר שנקרא הקרנה, גם אם זה לוקח זמן, ולפעמים זה עובר בצינורות עקיפים. זה גם מתחבר לדבר אחר שאני מאוד מאמין בו, שאין כמו הדוגמה האישית, כמו מפקד שנותן אולי ליחידה שלו את הדוגמה האישית, וזה מקרין על, על כל הלוחמים.
זאת אומרת, אותה סיסמה להיות אור לגויים, היא תשפיע בלי שאנחנו באמת נתחיל לקדם את זה בעולם.
אם אנחנו מבצעים את הדברים בעצמנו, כמובן, בלי הכרזות כאלה פומפוזיות, זה אסור לנו לבוא ולדבר אל הגויים בצורה כזאת.
כן, ברור. זאת אומרת, זה ישפיע בעצמו.
זה ישפיע, הדוגמה הזאת יכולה להשפיע. אם כי אנחנו לא כל כך מצליחים בינתיים להביא לתשומת ליבם של העמים, ההישגים הרבים, גם בתחומים שצריכים לעניין אותם, כמו הרפואה למשל. שדבר,
כנראה זה הם לא מחכים מאיתנו.
למרות שאם נגלה בעוד כמה שנים שהתרופה לסרטן, אם יש דבר כזה, כן, תרופה אחת, מגלים פה בארץ, מעניין לראות אם נרוויח מזה מעבר.
כמה אנחנו כבר נתנו להם.
כן. נתנו הרבה, וזה לא יהיה השפעה ישירה. אני חושב שהם כן מצפים משהו מאיתנו, ולא הצלחנו לרדת עד הסוף לסוד הזה, מה בדיוק הם מצפים מאיתנו, שאנחנו לא מעבירים להם. וזה באמת שאלה קריטית.
זאת אומרת, כמו שאני בעצם מבין מזה, כבודו רוצה להגיד כך, שהאנטישמיות זה בעצם ציפיית העמים מישראל, משהו שהם מאוד רוצים, מאוד צריכים, בעצמם לא יודעים מה, וזה מתבטא בינתיים בכזה כעס בלתי ככה. זה ביטוי של תלות בטוח, כן?
יש כזה תלות שאיש לא מודה בזה, כמובן. יש תסכול עמוק מאוד, שבא מאי יכולתם לפתור את הבעיות שלהם, אבל זה תמיד יהיה ככה.
למה כי תולים את זה בנו?
הם תולים את זה בנו במידה רבה.
אני שמעתי שיהודים אשמים בכל הצרות שלנו. הם גורמים רע לכל העולם. ועוד ועוד.
זאת התפיסה האנטישמית הקלאסית.
כן, אבל עד כדי כך, זאת אומרת, מה הוא רוצה להגיד במילים אחרות? אני תלוי בך.
כן, מעניין לחשוב בהקשר הזה דווקא על המדינה שהיא, למרות כל הטעויות של המעצמת העל היחידה, ארצות הברית, כיוון ששם יש לנו בכל זאת מסה קריטית של יהודים שתרמו המון לסגסוגה של ארצות הברית, אבל היא מדינה יחידה שבמשך 40 השנים האחרונות לפחות מושיטה לנו סיוע משמעותי ביותר, ולמרות הקשיים של של השנים האחרונות עם הנשיא הנוכחי. אז מעניין שאצל האמריקנים זה פחות מורגש בינתיים. הם לא מרגישים, או בואו ננסח את זה אחרת. האמריקאים כן מרגישים תלות לגבינו, אבל בינתיים זאת תלות חיובית, מפני שמה שמכונה, הם מכנים ערכים אמריקניים, במידה רבה מאוד, הם ערכים תנכיים. וחלק ניכר מהנוצרים בארצות הברית, אפילו חלק מהחילונים, טוב, זה מכירים בזה.
טוב, זה מאבות האומה.
כן, מאבות האומה. עכשיו, גם זה יכול להיכנס למשבר עמוק. כן, זה לא מובטח. אבל זה נכון שזה קו דומיננטי, שבינתיים מסביר מדוע אמריקה שונה. זה לא לנצח, לדעתי, אבל בינתיים זה ככה. וזה נותן איזושהי אהובה ליהודי ארצות הברית, אבל גם שם אני מרגיש שהמרקם הזה מתערער. כך שהתלות בינתיים יותר חיובית אצלם, הם מוכנים להכיר בזה, ולכן מדברים על Judeo-Christian values, כן? זאת המדינה היחידה בעולם שמדברת בגאווה על הדבר הזה.
ובכל זאת, זאת אומרת, יש מהם ציפייה ברורה, תביעה ברורה כלפינו, שאנחנו נקיים איזה הבטחה, שאנחנו נהיה איזה דוגמה, שאנחנו נביא משהו שהם מוכנים לקבל וללמוד?
כן, אבל פה בדיוק אני חושב שכדאי לגעת בעניין של מלחמה ושלום. כיוון שאמרתי קודם בקשר היהודי שאנחנו עם חריג. אני רוצה לציין פה שבחינת היחס של העמים לעם ישראל בתקופה שלנו, יש דבר שהוא גם חריג לעומת העבר בגלות, שפתאום, בוודאי מאז הקמת המדינה, היהודים נושאים נשק והם נלחמים. ואין עם בעולם שנלחם כל יום מאז מאי 1948 על קיומו, כמו עם ישראל בארץ ישראל. עכשיו, תתאר לעצמך, לאור הדימוי היהודי שהתפתח בגלות, 2000 שנות גלות, כמה זה קשה להשלים עם התופעה הזאת של היהודי הלוחם, היהודי המנצח, היהודי שפיתח צבא חזק כל כך וגם כובש. בשביל הערבים זה אולי השוק הכי גדול, מפני שבתפיסה הערבית, עד להקמת המדינה, הם הגדירו את היהודים כבני מוות, מפני שהם מעולם לא יילחמו על חירותם וקיומם. עכשיו, זה המצב שלנו. עכשיו, נראה לי שמזמן הסובלנות במערכות כולות של הגויים פגה בעניין הזה. הם, למרות שזה אולי אירציונלי, מפני שהם לא באים בתפיות כאלה לגבי עמים אחרים שנמצאים במלחמות. אבל העובדה שאנחנו כן מפעילים כוח, היהודי הזה שמפעיל כוח, כנראה שהפך בשביל הרבים בעולם כדבר בלתי נסבל. אז מה הם מצפים איתנו? שלום? בסדר, כולם מצפים, מקווים לשלום. ודאי שזה היה עוזר בספק. זה היה עוזר מאוד. וזה ערך עליון בשביל היהדות, בשביל היהודים. אין ערך אולי יותר גדול מזה. ואנחנו בפועל במלחמה, במצב של מלחמה תמידית. ופה נדמה לי שזה אחד המפתחות, איך אנחנו יכולים לצאת מהמצב הזה בלי לסכן את עצמנו. זה ספח אמיתי. אבל הוא לא רק בעיה ביטחונית, במובן החיצוני. ואולי לא בעיקר. זה משהו, שוב, עמוק יותר, שכנראה לא הצלחנו עד עכשיו להגיע בעצמנו, להבנה.
אני שומע ממך, האם יש לנו אפשרות להשפיע על כל השכנים שלנו לפחות, כך ש... התהפכו מהשונא ישראל לידי ישראל. על ידי מה? מה לתת להם? איך להשפיע עליהם? לתת להם מה? איך להשפיע עליהם שיתהפכו לידידים? מה יכול לספק אותם? ודאי שזה לא...
כן, התשובה הבנאלית...
לא משהו גשמי, כי כן. בזה יש להם הכל.
כמובן שהתשובה הבנאלית, ואתה לא מחפש את זה, אני מניח, זה אינטרסים משותפים. וכמובן, אינטרסים משותפים אפשר קצת להעמיק בזה. זאת אומרת, לא רק בתחום החומר, אם כי לא לזלזל בזה גם, אבל... צריך למצוא את הדרך להראות לשכנינו שיש להם אינטרס משותף הרבה יותר עמוק להיות ביחד עם עם ישראל באזור זה של העולם. איך לעשות את זה?
ונניח שאנחנו היינו דוגמה בוואהבת לרעך כמוך בתוך עם ישראל. הם היו מקבלים את זה בשמחה, הם היו מסוגלים ללמוד את זה גם כן לעצמם, הם היו אז מרגישים שאנחנו כן מקיימים בזה איזה תפקיד, שבאמת זה מה שהם ציפו, ולכן שנו אותנו ש... על אי קיום של התנאי הזה התנ"כי.
תראה, אני כן חושב, אם נעשה אנלוגיה ליחסים בין בני אנוש ברמה הפרסונלית והחברתית, יש תמיד השפעה. למשל, אפילו אם ניקח את הדוגמה, יחסים בין בעל ואישה, הורים וילדים, המסגרת משפחתית, במקום שרואים שהיחסים הם יחסי ראות ושלום בית ועזרה הדדית וכו'. זה מקרין. זה מקרין על השכנים. זה מעודד אווירה אחרת לשיתוף פעולה ורצון להתקרבות. ועל פי האנלוגיה הזאת, אין לי ספק שזה היה עוזר מאוד, שזה חשוב, וזה דבר רצוי בפני עצמו כמובן.
כן, זה ברור.
כן.
לא, אבל אני
אסיים. האם זה יפתור את הבעיה...
אני לא מדבר עכשיו עם השכנינו, אלא בכלל עם כל העולם. האם זאת בעצם הסיבה הסמויה לשנאה כלפינו? שבמקום לקיים את התנאי הזה ולראות דוגמה, ולא רק דוגמה, אלא יכולת לקיים אותו גם בכל העולם, שזה בעצם פותר את העולם מכל הבעיות, ברור לנו, כן? במיוחד בעולם הגלובלי כמו שהיום, אולי זאת הסיבה.
אני אומר לך למה אני ספקן בעניין הזה, למרות שהייתי רוצה שזה יהיה ככה. אחד הפרדוקסים שאני רואה בתולדות האנטישמיות, גם בימינו, זה שהלא יהודים, לעתים קרובות שונאים יהודים, דווקא על דברים חיוביים, שבמקרה אחר אולי הם היו מעלים על נס, כמידות טובות. וחוזרים על זה לאורך ההיסטוריה, לדוגמה. גם האנטישמים תמיד הכירו בעובדה שמשפחות יהודיות בדרך כלל יותר מלוכדות, שחיי המשפחה יותר יציבים מאשר אצלם. זה לא שהם לא היו מודעים לכך. הם גם אלה שמעלים הנס, למשל, תכונות כמו להיות חסכוני, לנהל משק בית מסודר, לחסוך ואפילו לעזור. הם מודעים לדברים האלה, רק שהם הופכים את זה לעתים קרובות למשהו אחר, שזה חלק ממזימה, זו דרך של היהודים לפתח כוח או לנצל אחרים. כיוון שפה אנחנו שוב חוזרים לדבר שכנראה אי אפשר לפתור אותו, יצר הרע. אפשר לנתק את עניין האנטישמיות מהתופעה האנושית האוניברסלית הזאת של יצר הרע, ואם כן, צריך גם לחפש את הפתרון במסלול נוסף. יש את המסלול שציינת, המסלול הפנימי, היהודי, וצריך לעבוד על זה, אין ספק. אבל יחד עם זה יש את המסלול שזאת הבעיה של הגויים, שהם לא מסוגלים לפתור בעצמם, שהם לא מסוגלים, לא בתוך החברות שלהם, ולא במימד היותר אוניברסלי, להגיע להרמוניה בינם לבין עצמם. והעניין שהם מרגישים תלות, אולי לא מוכרת, ביהודים, זאת גם הבעיה שלהם. למה הם צריכים להרגיש את התלות הזאת?
זה אירציונלי, אני לא יודע. אני לא רואה במה הם יכולים להרגיש כל כך פחיתות. לא, קצת יותר חכמים, קצת יותר מוצלחים.
תראה, לא. הסינים, למשל. בואו נחזור אליהם שנייה.
כן.
הסינים לא מרגישים את התלות הזאת. אני הייתי בסין לפני מספר שנים. אפילו הרציתי שם בכמה אוניברסיטאות. התרשמתי מאוד מההרצה, ההתפעלות של אנשים, אמנם משכילים, כן, יודעים משהו, מההישגים של עם ישראל. הם כמובן מגזימים. הם חושבים שאנחנו מיליונים, הרבה מעבר למספרנו האמיתי. ובלי שום דעה קדומה שאנחנו שולטים בעולם או זה, הם רואים את העניין הגדול שיש להם להפיק התועלת. אבל זה פרגמטי מאוד. פלוס העניין של הערכה לחוכמה. לסינים בתרבותם יש משהו מסורתי, הערכה רבה לחכמים, לסקנים, יש להם, זה חלק מהדת שלהם. ועם עתיק ימין, ראוי, כבר בגלל העובדה הזאת, להרצה, ואין להם את כל המיתן ההיסטורי שדברנו עליו. ואיתם כנראה יהיה קל יותר, לא שאני עושה אידיאליזציה של סין, יש הרבה דברים נוראים שקורים שם, כן. אז, וזה עדיין מדינה טוטליטרית וקומוניסטית, עם כל הסגסוג הכלכלי וכו'. אבל יחד עם זה, אין להם תלות מהסוג שדיברנו עליה, אבל יש להם רצון להתקדם, והם רואים בנו שותף. הלוואי שזה היה הסיפור אצל הרבה עמים אחרים, אבל במערב ובאירופה יש לנו מטען קשה ביותר, ואני מרגיש גם את העניין של האשמה הסמויה הזאת שמפריע כל הזמן ביחס אלינו, שהם איזשהו חלק מהאשמות שלהם כלפינו קשור לאותו לאותן רגשות אשמה שהם לא התגברו עליהם.
אנחנו היום עוברים לעולם החדש, כאילו, כך סוברים, עולם גלובלי, מקושר מאוד, ללא גבולות, ללא חומות, לא היינו חושבים ש... בין המדינות אז מאלה יש את העניינים האלה הצרים של אנטישמיות וכל מיני דברים, אבל בעולם הגלובלי שכולם כך כאילו מעורבים יחד, בכל זאת אין מקום לאיזה 15 מיליון אנשים. זה נשמע מאוד מוזר. אני חשבתי שעם הגלובליזציה התופעה הזאת תיעלם. יש איזה קורלציה בין זה לזה משהו?
בעולם הגלובלי שלנו נדמה לי שיש פוטנציאל אדיר להתקדמות, בוודאי של הידע וזרימת המידע. אבל אנחנו רואים כמו בכל התופעות האחרות שקיימות אצל בני אדם, כל פעם שיש פיתוח טכנולוגי, זה מלווה עם הרבה תקוות, שהנה הקדמה, אי אפשר לעצור אותה, ואנחנו הולכים לעולם טוב יותר, וכל אותן בעיות שדיברנו עליהן הן חלק מהעבר. וכל פעם ראינו למשל שהאנטישמיות לא רק נעלמת, לא נעלמת, אלא לפעמים היא מתעצמת. היא לא מעט בזכות השינויים האלה שמאפשרים לכל בן אדם בכל מקום בעולם, בקליק אחד על הכפתור, זורם אליו לא רק מידע שמאשיר אותו, או יכול להאיר עיניו, אלא גם כל מיני תפיסות חשוכות ביותר. וזה בדיוק מה שקורה. יש אין ספור אתרים אנטישמיים היום, בין אם הם איסלאמיסטים או הם ניאונאצים או הם סתם שמועות על היהודים שאין להם שחר, או על ישראל ופשעי ישראל. כך שאנחנו צריכים להיות מודעים שהמאבק הזה, וזה אני יודע מקרוב, כן, המאבק נגד האנטישמיות היום מתנהל לא מעט דווקא בסייבר ספייס, בעולם הקשור הזה, והוא זה אתגר מאוד גדול, וזה הדו ערכיות של התופעה הזאת. היא לא פותרת שום דבר מבחינת הידע. אני גם יכול לומר את זה מתוך הניסיון שלי כמורה באוניברסיטה, שאני נתקל בסטודנטים שמצד אחד הם הרבה יותר מחוברים מכל דור קודם, ויש להם בהישג יד אינפורמציה שפעם היית צריך לבלות כמה שנות שבתון בספריות בעולם כדי לאסוף, והיום זה בהישג יד כזה של כמה קליקים. ויחד עם זה לא בהכרח ההבנה של התופעות יותר טובה. ולפעמים זה ההפך, מפני שזה קל מדי, וזה לא מבוקר כמו פעם. ותהליך החשיבה נעשה בקיצורי דרך כל כך רבים. כך שזה מאוד בעייתי הדבר הזה. אבל העובדה שאנחנו חיים בעולם של גלובליזציה, גם היא נותנת הזדמנויות לעם היהודי, כיוון שהוא, מתוקף אולי ניסיונו ההיסטורי הארוך, כעם הגלובלי הראשון שהיה בתולדות האנושות, הוא איכשהו יודע לנווט לדעתי די טוב בעולם הזה, וגם לראות את האפשרויות. אבל שוב, מה שחסר, ונדמה לי זה אחד המוטיבים בשיחה בינינו היום, שהפיתוח אצלנו, ולא רק אצל הגויים, כן? הפיתוח של הצד הרוחני לקוי בחסר, שפה יש פיגור, יש פיגור רציני מאוד, כאילו אני משער, אתה יודע את זה יותר טוב ממני, שמשום מה לא השקענו כעם מספיק בתחום הזה, כדי גם להכיר את עצמנו, מה בעצם כל האוצרות של העם היהודי בתחום הזה. אני לא מומחה לקבלה, אבל המעט שאני יודע בתחום הזה. נדמה לי שזה באמת משהו שיכול אולי לספק לנו את החסר פה, שיעזור לנו בעצם להתייצב מול העולם עם הרבה יותר ביטחון גם במסר שלנו לעצמנו ולעולם, ולתת את החסר הזה, החסר הזה, לעולם שהוא כל כך מבולבל היום. ודווקא בעולם סופר תקשורתי הוא מבולבל יותר מתמיד.
זאת אומרת, יש בכל זאת בידינו אותו המסר של חיבור, כנראה, אהבת הזולת, שהעולם זקוק. כמה שאנחנו הבאנו לעולם דברים טובים, תמיד זה הגיע לתופעות אחרות, הפוכות. זאת אומרת, שקיבלו את זה ההפך. על זה רק התפתחה השנאה. יכול להיות שכאן אנחנו פתאום ניגע בשורש הבעיה, והעולם מקבל את זה נכון.
יותר מוח ופחות כוח.
אני מודה לכם מאוד.
תודה לך.
יש לנו, אמנם שאנחנו לא צעירים, אבל אנחנו כולנו ככה מלאי תקווה, שזה מה ש...
זה הסמל שלנו, התקווה.
יש עוד מה לעשות. תודה רבה.
תודה לך.
מפגשים עם קבלה.